יסודות המודעות העצמית ברוח תורת ישראל מפי דוקטור מרים אדהן, אישה נבונה ויראת שמיים. ואנחנו בעמוד 109 בפסקה 1, 2, 3 מלמטה, בתחילת שורה השלמה. הנושא המתמשך, עדיין יש מה לדבר עליו. השלמה היא מצב שכדי להגיע אליו יש צורך בעבודה תמידית. כלומר, זה לא המצב הטבעי של האדם, השלמה. זה לא המצב הטבעי של האדם. כמו שאמרנו, השלמה היא דורשת מבט אמוני. המבט האמוני, מה שנקרא התדר הרוחני, הוא לא תדר טבעי באדם. יש אנשים שנולדים נטיות מולדות רוחניות, שהמבט שלהם מלכתחילה הוא מבט יותר מן השורש אל הענפים. אבל האדם אשר הוא אדם, המבט של ההשלמה הוא לא מבט טבעי לו. אדם לא נוטה להשלים עם מצבים שמייצגים את הפך הציפיות הטבעיות שלו. בעצם זה ההגדרה הנכונה. כן? היחס הטבעי של האדם כלפי המציאות הוא יחס לא סלחני כלפי דברים שהפוכים מציפיותיו. כן? צריך עבודה על זה כדי לתת מקום לאירוע שהשתבש, כן? לכלול אותו בתוך תוכנית החיים, לראות בו לא נטע זר, פספוס, תאונה, אלא משהו שהכל מתוכנן, מראש, הכל לטובה, זה לא מצב טבעי. זה לא אומר שהוא לא יכול להיות. בנפשנו הדבר לפתח את תכונת ההשלמה. בנפשנו. אבל אם אנחנו לא מוצאים בקרבנו את היכולת הטבעית להשלים עם מצבים מביכים, בואו ולא נתפלא. בסדר גמור. כן. בסדר גמור. אנחנו בני אדם. צריך לעבוד על זה. כן. לפחות התגובה שלנו, חוסר ההשלמה, היא לפחות מציפה, מציפה בנו את החולשה הזו. היא מציפה את החולשה ומסמנת. פה צריך עבודה. ולא עכשיו לעסוק במחאה כנגד המציאות במשך 100 שנה, כל הזמן, למה זה ככה ולמה זה ככה. אלא להציף את העובדה שקשה לי עם השלמה, להגדיר את הסוגיה ולהתחיל לחפש כלים לעבוד. אבל השלמה היא מצב שכדי להגיע אליו יש צורך בעבודה תמידית. במקרים של אובדן משמעותי, יכולה עבודה הזו להתמשך על פני שנים. הסברנו את זה. הקושי בהשלמה נובע. הסברנו את זה בהגדרה מסוימת עכשיו, ממש בדקות אלו. בהגדרה שנייה, שאותה גם דיברנו בעבר, כן, עיקר הקושי בהשלמה הוא נובע מזה שבעצם הציפייה שלנו, כן, להתמדת המצבים, כן, הציפייה שהמצב יתמיד כפי שהוא, היא נובעת מזה שהמצב כפי שהוא, הרצוי לנו, הוא בעצם מעניק לנו תחושת ביטחון. זו אחת הסיבות העמוקות, למה קשה לנו להשלים עם שינויי מצבים. כי אנחנו מהר מאוד מתרגלים להתייחס למצבים נוחים ורצויים לנו כקרקע לרגלינו. קרקע לרגלינו. פה יושב כי הבטיח, הבית הזה, אישה הזו, העבודה הזו, ואנחנו מהר מאוד מקיפים מסביב סביב ומגדירים את זה כשטח המחיה שלנו. ואנחנו לא מעלים על דעתנו שיכול המצב להתהפך. אנשים יושבים למרגלות הרי געש, כן? אנשים יושבים בכל מיני מקומות שהיו שם התפרצויות אדירות של הרי געש ורעידות אדמה, הנופים הכי יפים בעולם, זה מקומות שהם מועדים לרעידות אדמה, זה דבר ידוע. אנשים יושבים שם, כפרים, יש אפילו ערים גדולות שיושבות בקווי עתק, בקווי שבר, כן? אנשים יודעים שזה יכול להתפרץ יום אחד. היום השאלה היא לא אם יהיה רעידת אדמה בניו יורק, במנהטן, או לא תהיה רעידת אדמה. השאלה זה רק מתי. כל המדענים תמימי דעים שרעידת אדמה שיכולה שם להיות, כן? לפי הריטואל ההיסטורי, זה עניין של זמן, מתי תהיה שם רעידת אדמה. ומדברים שם על לחץ עצום שמצטבר באדמה, דבר שיכול להרעיד את כל העיר, להפוך את כל סלע הגרנית הזה אבל אנשים יושבים ובונים, זה לא משנה שיהיה הצונמי בחוף הזה והזה. כבר בונים מחדש, למה אתה תעצור את הצונמי הבא? אבל יש לאנשים, לנו. זה מאוד נוח לי לבוא לפה בכל יום, שלוש ורבע, בשעה ארבע ולמן. אני מעלה על דעתי שהמצב יכול להשתנות. אני מבחינתי כמובן מצפה שבאמת ברוך השם יזכה לשבת וללמוד בכל יום, צורה מסודרת, לא יקב הראש ולא הבטן ולא יפטרו אותנו ולא שום. אבל אתם רואים את הנטייה, את הפיתוי העצום שיש לראות במצב קיים כמצב שהוא לא בר שינוי. זה טבע באדם. האדם הוא קיומי. קיומי. תראו בעלי חיים שלפעמים אתם רואים אותם מתנחלים בתוך חלונות, חלונות. הוא לא לוקח בחשבון שעוד מעט יגיע פסח, אני רוצה להוריד את הגדר החיה. ויחד עם הגדר החיה גם הקן שלו יצטרך לרדת. לא, כרגע הוא מגדיר את זה כטריטוריה שלו. תהיתי על זה, כן? אמרנו, זה בעלי חיים, אבל גם בני אדם זה אותו דבר. כן? הגמישות היא מאוד נמוכה. זאת אומרת, היכולת של האדם להיות איש העולם הגדול, שלא מוגבל בתנאים כאלו אחרים, אלא בכל מצב שמתהווה לראות עצמו זורם ויוצר בתוכו, זה לא דבר בשביל. אני טעיתי, יש לי איזה בת שיש לה כלבלב קטן משלה, הוא משמח אותם. הוא משמח אותם הכלבלב. קטן כזה, פינצ'ר כזה, מעורב, נחמד. כן? נורא נחמד, באמת כלב חמוד, גם אותי הוא משמח. כל פעם שאני בא, הוא משמח בי. כן? שמח, לא תמיד הוא שמח בי, כן? זה מה שרוצה לומר. באתי לשם, כן? כל מי שדופק על הדלת, הכלב נובח מתוך הבית. אתם מכירים את התופעה? התופעה פורסמת. למה הוא נובח מתוך הבית? חשבנו את זה? למה הוא נובח מתוך הבית? מה?
זה שטח שלו.
זאת אומרת, מבחינתו, המקום הזה הוא המקום שלו, של בעלת הבית, ביתי, של בעלה, של שתי ילדים הנפלאים שלהם. זהו. זאת אומרת, לא יכול להיות שמישהו ידפוק בדלת. זה כאילו דופקים לו על המאורה. תחשבו שדופקים לאריה על המאורה. מה דופקה? הוא יצא ככה. החשבון הטריטוריאלי הוא מאוד כיפעוני. עד שבעל חי מוותר על המרחב הטריטוריאלי, זה מלחמות יש בדברים האלה. אני ראיתי איזה טייגר מטומטם, כן? לא ראיתם את זה. שהוא, זה היה טייגר? לא, זה היה לביאה, אני חושב. לא, זה היה, רגע, מה זה היה? בכל אופן, זה היה בעל חי שסייע, לא זוכר אם זה טייגר או זה לביאה או אריה, זה לא היה אריה. זה לא היה אריה. בכל מקום, כן? נגיד לביאה, היא סירה על הגבול, בדרך כלל עושים איזה אריות, בדרך כלל. הם הרכב הביטחון של השבט, מה שנקרא. בדרך כלל אריות עושים את זה, הם מסיירים על הגבולות. אבל לביאה עשתה את זה. ופתאום נכנס נחש קוברה לתוך הטריטוריה. מה עושה בעל חיים נורמלי? בורח, נחש קוברה, מה? עכשיו הוא ייקח את האחו? עכשיו הוא ישתלט על הישביה? מה בדיוק יעשה כאן? אבל כנראה ש... הלוויה הזאת היא הייתה קצרת רוח, או אפילו חולנית, או היא בזה חרדות או משהו, והיא תקפה אותו, את הקוברה. הוא הקיש אותה בין שני אצבעות פה. תוך שנייה, כן? חמש שניות. נפל על הרצפה. היחס הטריטוריאלי הזה, הכל כך מתפרץ, כל כך תקיף, זה בעיה. עכשיו נחזור לאדם, ונוכל להגיד דברים דומים. אנחנו בפירוש עושים מאמצים עילאיים לשמר מצבים קיימים. אבל שוכחים שאנחנו לא בעלי הבית על העולם הזה. למרות שהקדוש ברוך הוא בחסדו האדיר, חסדו, וזה מה שמתא אותנו, בחסדו האדיר, סך הכל משמר לנו את המסגרות. משמר לנו. אני כבר 23 שנה מגיע לפה יום-יום. פלא פלאים, תחשבו. מה הסבירות שאדם כן... לא, סבירות. ברוך השם. 23 שנה אני מגיע לפה יום-יום, פחות או יותר, אותה המסגרות. שיחות אישיות, שיעורים. זה לא חסד, אבל זה מתא, כי אדם חושב שכך יהיה לנצח. כן? אני לא יודע. עכשיו מתפללים לרפואתו של הרב בן פזי, שצריך באמת באמת תפילה, גם השיעור הזה באמת יהיה לרפואתו הגמורה והשלימה, זאת השם. אפילו חרב חדם מונח את סברו של אדם, אל יאיש עצמו מן הרחמים, צריך להרבה רחמי שמיים, הרבה רחמי שמיים, כן? רב חנוך בן יפה שיינה, רפואה שלמה. הוא היה אמור לתת פה שיעור בשבוע האחרון, ולתת את השיעורים הקבועים, איש מסגרת מדהים, שלא מש מן האוהל, שנים, עשרות שנים, עשרות שנים. השם ירחם, מי רצה בזה בכלל? מי רצה בכלל בדבר הזה? שפתאום יהיה איזה מין אירוע לבבי כזה, קשה, כן? שמשאיר אותה בלא הכרה כבר כמה וכמה ימים, עם חשש גדול של אי-התעוררות. מה זה? מה קרה פה? הופר השקט. איך ישבה בדד? העיר הבתי. דברים קורים בעולמנו. לא עלינו, אבל דברים קורים. עכשיו צריך כל המעגלים סביב אותו אדם. עכשיו צריכים להתארגן מחדש, למצוא את מיקומה מחדש בתוך המציאות הזו. המיקום המחשבתי, הרגשי, המעשי. כאילו הקלפים מתרפים וצריכים לעשות סידור חדש. שעל פי האמונה האלוקית, בדרך כלל הסידור החדש הוא טוב מקודמו. עכשיו לך תגלה את היתרון שיש בדבר הנורא הזה. מה אני אגיד לכם? החוכמה היא, כן? הנה מיד גיא. החוכמה היא לתרגל את שינוי המצבים הקטנים. ככל שאדם מתחיל לתרגל בקטן את העניין הזה, הדברים הפשוטים שקורים לנו, לא צפויים, אני יודע מה הצורך העניין, פתאום הכיסא פה נשבר את רגל, אז אני קצת ככה נופל, או איזה קוס קצת בקצה, נשפכת. להתחיל כאן. מה עושה האדם בדרך כלל שקורה לו דבר כזה? הוא לא משקיע מאמץ להבין איך הוא נבנה מתוך האירוע. הוא לא משקיע מאמץ להבין שיש פה הזדמנות, נוצר פה חלל כדי שמשהו יתהווה. כל חלל זה בעצם חלל פנוי, הוא מאפשר בריאה. כל העולם נברא מתוך החלל הפנוי. הקדוש ברוך הוא יצר כביכול חלל פנוי ממנו, יתברך, ופה בתוך החלל נוצר העולם. כל חלל הוא משמש לבריאה. עכשיו, לך תברא מתוך החלל, כי חלל יש לו שתי היבטים. מצד אחד הוא מבטא חוסר, נכון? שינוי מצב. חלל, זה... אבל עכשיו, מצד אחד הוא חוסר, מצד שני הוא הזדמנות להתחדשות. החלל בעצם אומר, שסיפרתי לכם על אותו בית עסק שנשרף, אבל בעל הבית היה מבסוט, כי הביטוח נתן לו את הסכום, ועכשיו הוא שדרג את בית העסק, דבר שהוא חשב לעשות הרבה הרבה זמן ולא היה לו כסף. עכשיו הוא לפחות שדרג אותו. אז מתוך החלל הוא יצר משהו חדש, שיפר, שדרג את בית העסק. עכשיו לך תוציא מתוך החללים האלו, כן? שדרוגים, כן? לך תוציא שדרוגים. אז להתחיל בדברים הקטנים, ולתת להם תשומת לב, כלומר, לא לנקות את הזה ולהמשיך הלאה. נו, זה מפריע לי, השפיכת כוס. לא, השם מדבר איתך דרך שפיכת הכוס. הוא בא להעיר את תשומת לבך, כן? אולי אתה יותר מדי נלהב ונרגש, אז נתת מכה לכוס תוך כדי, תירגע, תהיה יותר שקול. אל תניח את הכוס. הרב שלי תמיד היה אומר לי, שהייתי שם את הכוס ככה, למה אתה שם את זה קרוב לקצה? תשים ככה. ככה יעשה לי, כן? שנים לגבי שנים. תשים ככה. ועד שלא, העפתי את הכוס תוך כדי דיבור, לא הבנתי מה הוא אומר. כן? אתה מדבר עם יד ימין, תשים את הכוס בצד שמאל. מוקדם מאוחר, אתה תעיפת לכל הרוחות. מוקדם מאוחר, אתה תירגע. או שתניח את הכוס בצד שמאל, או שתרגיע את עצמך יותר. תנועות הידיים יהיו פחות כאלו לולייניות. תירגע. אבא שלי אומר לי מדי פעם, תירגע. אתה מדבר יותר מדי, הוא אומר לי. אתה מדבר יותר מדי. אני מדבר עם אחי לארצות הברית. אנחנו משוחחים. אתם מדברים יותר מדי. זה לא בריא, זה גורם לחץ על הבטן התחתונה. הנה בוא תראה, שאני מדבר באכילה, מה קורה, הוא אומר לי. אתה רואה פה מתקשה הבטן, זה מאמץ, הוא מסביר לי, בשפה שלו. אל תמהר לנקות את הזה. אל תמהר לנקות. אל תמהר. לאט לאט. תחשוב מה קרה כאן. תלמד מנוח. שכאשר נגמר מבול וחרבו פני היבשה, נוח לא ברח מהתיבה מיד. אמר נוח, כפי שלא נכנסתי אלא בציוויו של מקום, כך איני יוצא אלא בציוויו של מקום. זאת אומרת, זה קל מאוד ברגע שנגמר המבול לברוח. אבל אם אתה תברח כתינוק הבורח מבית הספר, ספק אם אתה תפנים את המסר של המבול. ספק אם אתה תפנים את המסר של המבול. הבריחה המוקדמת, כן? זה מראה שאנחנו לא יכולים לשאת את העומס הלימודי. התוכן של שנת המבול כבד אלינו. אנחנו כבר רוצים לברוח. אמר רבי, אבא יודן, כן, במדרש, אם הייתי אני במקום נוח, הייתי שוברה ויוצא. לא היה לי את הכוח להמתין ולשאול את עצמי, רגע, הייתי פה שנה. מה זה אומר על המשך הדרך שלי? מה זה מחייב אותי לשפר? האם אני מספיק שתול בעומק התובנות של המבול? הייתי שוברה ויוצא, כמו תלמיד שומע את הצלצול, ויש, ורצים ממגרש הכדורסל. כבר לא תבין כלום מהשיעור, זה ברור. זה ברור שלא תבין. כי אין בנפש מקום להכיל, לא בנית כלי. ההמתנה, ההתבוננות, זה כלי. אני זוכר שהייתי מדריך, כן, רכז חינוכי במדרשת איתמר, כן, אז תלמידים, בסוף הסמינר, הם היו שומעים את האוטובוסים שמגיעים מוצאי שבת, אז כבר בשיחת הסיכום, תלמידים ששמעו את האוטובוסים, המבטים היו מופנים לכיוון החלון, האוטובוסים הגיעו. וזה היה מתוכנן, מבחינתי זה היה, איך אומרים, מתוכנן. חבר'ה, תראו, האוטובוסים מגיעים עכשיו, שמעתם את קולם, תראו איך אתם מסתכלים, קשה לכם לשאת את המטען של השבת, וביניהם לא סבלתם. עסקתם במשהו רציני, אתם לא רגילים לעסוק בדברים כאלו. שנים אתם יושבים בית הספר, במפעל הציוני, מציון תצא תורה, והנה פתאום פה ישבתם שבת שלמה, הקשבתם, ושאלתם שאלות של מהות, קשה להחזיק את התוכן הזה, קשה, אה? האוטובוסים עכשיו, אך, חוזרים הביתה, חוזרים לטלוויזיה, חוזרים לזה, חוזרים פה. רבותיי, שנייה אחת, עוד רגע אחד, תמתינו, בואו נחשוב ביחד מה שעברנו כאן. אתם זוכרים שהגעתם לפה בליל חמישי, ושירדתי מהאוטובוסים, שמעתי לפחות 10 מכם אומרים אחד לשני, איזה חור הגענו, איזה חור הגענו. כן, שמעתי אתכם אומרים את זה, אבל עברנו בתהליך נפלא. ואני חושב ששמעתי לא מאחד ולא משניים, שהחור של ליל חמישי נהפך לאור של מוצאי שבת. החור שנהפך לאור. בואו נחכה עוד רגע אחד, לא לברוח. נחשוב מה עברנו כאן. תקשיבו. ואז סיפרתי להם את העיקרון של תיבת נוח, והמבנה נראה כמו תיבת נוח שם באיתמר. זה מין מפעל תעשייתי כזה שנראה כמו תיבת נוח. אז אמרתי להם את הסיפור על נוח, ונורא מצא חן בעיניהם. הם מסתכלים ככה עליי, מסתכלים, מקשיבים. ניכר שהבינו. אז ככה, כדי לעשות נחת רוח בעיקר לעצמם, אבל גם לי. אז אחרי ששחררתי אותם וסיימתי, הם לא רצו לקום מהכיסא. אז אמרתי להם, חבר'ה, תעלו לאוטובוסים, אבל לא בריצה. אז הם הלכו ככה. נחמד מאוד, זה יפה. בכל אופן, כן. זה איזשהו שלב, צעד חשוב בחינוך האישי. אז להתחיל בדברים הפשוטים. לא למהר, לא למהר. לא למהר. אז השלמה היא מצב חולה, כן. יכול להיות משהו בכמה שנים. אחד התחומים שבהם קשה מאוד להגיע לידי השלמה הוא התחום של המידות. כאן יש לנו בעיה. אני חושב שקראנו את זה, נכון? תחום של המידות, חולים. כן, שאלנו שם שאלה. טוב, בואו ננסה להבין את הפסקה הזו. אתם חשים את הקושי? כן, תסתכלו מה שהוא אמר, את מה שהוא אומר פה, אני צריך להבין את זה. אחד התחומים שבהם קשה מאוד להגיע לידי השלמה, לקבל את מה שיש, הוא התחום של המידות. מי אמר שצריך השלמה בתחום המידות? מה? צריך להשלים המידות? אולי צריך להשלים מהדרגתיות, יכול להיות, אבל צריך להשלים מידות? מה פתאום? אז אלינו אפשרות, אני זוכר שדיברנו על זה, אלינו אפשרות, שאולי מדובר כאן, שאם אדם נולד בכוכב מאדים, אז בידוע שהוא שופך דמים. להשלים העובדה שאתה שופך דמים. איזה דמים תשפוך? האם דמו של חברך? או את דמו של העוף או העגל, זה תלוי בך, או של ברית המילה, זה תלוי בך. אבל נולדת עם נטייה כזו, אולי זו הכוונה, אולי זו הכוונה. אבל באופן כללי, כפשוטו, קצת קשה להבין שצריך להשלים המידות, הרי המידות, כן, הן צריכות להיות מתוקנות, לא צריך להשלים מצבם של המידות. ננסה לראות בהמשך, לפי הדוגמאות לפחות, מה התכוונה. אחד התחומים שבהם קשה מאוד להגיע לידי השלמה, הוא התחום של המידות. כאן יש לנו בעיה. כיצד נשלים עם עצמנו? כן, ברור שכן, עכשיו ברור לי יותר שהיא מדברת כנראה על נטיות מולדות. יש אדם שנוטה יותר להיות מסוגר, אבל הוא חי בחברה ששם המוחצנות זה העיקר, והוא נורא רוצה להיות כמו כולם. להיות כזה מוחצן, גבר כזה, מרגישים אותו, אבל הוא מופנם. הוא מופנם. להשלים העובדה שאתה מופנע ולמצוא את הנתיב המיוחד שלך, כן? בתכונת המופנמות, או כמו שקראנו לזה, כן? למצוא את המוחצנות שבמופנמות. אתה מופנם, אתה תבטא את המוחצנות שלך כמופנם. בסדר? אבל כשאנחנו חיים בתוך חברות מסוימות שקובעים לנו נורמות, לפעמים אנחנו מתביישים בתכונות שלנו עצמנו. כי החברה אומרת שהתכונה הזו היא לא טובה. לא טובה, היא לא מקובלת באותה חברה. יכול להיות שבחברה אחרת זו תכונה נהדרת. בתוככי מאה שערים, שמה להיות ביישן וצנוע ומסוגר זה נחמד מאוד. אבל בחברה אחרת להיות מסוגר וצנוע זה בעיה. כן? זה פרסום, זה יחצנות, ואני כזה טיפוס נכבה אל הכלים שפועל מ... כן? פועל מתוך... מתוך הנקודה הפנימית שלי, אז זה לא עביר לסוחר בדיוק, עד שאני מצליח להשמיע בכלל מילה ולבטא את עצמי, כבר הכל רוחש וגואש, כבר לא נשאר לי במה. את כל זמן האוויר לוקחים לי. איך אני מסתדר? אוי, אם הייתי אחר, אולי אני אעשה מאמץ להיות אחר? אולי אני אעמיד פנים שאני אחר? אולי אני אתחיל להיות מוחצן כזה, לשחק אותה מוחצן? יש לי גם כישרון לתיאטרון. אז אולי אני גם משחק מוחצן, אני אשחק אותה. אז מה העניינים, חבר'ה? מה העניינים, אחי? ואתה מרגיש בתוך הנפש איזו נקיפה פנימית כזו, כאילו הנפש אומר לך, שתוק רמאי. אבל המחויבות החברתית דוחקת בך לשחק אותה. אני חייב לומר שבמערכה הראשונה של המשחק קיבלת אפילו ציון טוב, מחיאות כפיים. נכנסת לברנג'ה, אפילו מזכירים את שמך. וואו, בואי, זה הולך. כן? הולך. עד שאתה מגיע למצב שאתה כבר מרמה את עצמך, לפעמים קשה לחזור למקום שאליו אתה שייך. כן? אבל בכל אופן זה קשה לקבל את העובדה שאני שונה מהחברה שבתוכה אני חיים. אולי זו הכוונה לפי דעתי. כן? אם זו הכוונה יש פה הרבה מה לדבר, אבל נראה לי שזה הכיוון. כן? אז בואו נראה את הנקודה, צריכים לעצור כאן. כיצד נשלים עם עצמנו או עם זולתנו, כן? או לתכונות של הזולת, מבלי להיכנע לאדישות, כן? למדנו את זה. מבלי להיכנע לאדישות, לסביעות רצון עצמית שאינה במקומה. מעניין. זהו, לכן זה מוכר. תוך סביעות רצון עצמי, נכון. כן, זאת אומרת, שאנחנו צריכים להתמודד עם תופעה מסוימת נתונה, יש כמה תגובות לדבר. עשויות להיות כמה תגובות, לא כולם חיוביות. ופה היא מציגה לנו את שלושת התגובות שעשויות להיות, חלקם חיוביות, כן? דווקא פה זה תגובות שליליות. איך, כיצד נשלים עם עצמנו, עם זולתנו, מבלי להיכנע לאדישות, כלומר, כיוון שקשה לי... התכונה של הזולת, כביכול, איך אני פותר את זה? כן? קשה לי להשלים עם התכונה שלו, איך אני פותר את זה? באדישות. אני לא מתייחס אליו. זה פתרון אחד שקרי מאוד. כן? אדישות זה כמו, להרוג את הזולת. ברגע שאתה אדיש אליו, לפעמים אדישות זה יותר גרוע מאשר להרוג. שאתה אדיש, כן? לזולת, אתה לא מתייחס אליו, כאילו אתה לא סופר אותו, כמו אוויר. זאת אומרת, זה אחד מהפתרונות השקריים, אין, להתמודד במרכאות, עם מצב של חוסר השלמה. קשה לך עם התכונה של הזולת. אתה מתקשה להיפתח בענווה ולהבין שיש לה מקום בעולם. מה אתה עושה? אתה אדיש לפעם, אתה לא סופר אותו. אתה מוציא אותו מהרשימה. מבחינתך הוא לא קיים. זה דרך שלילית. להיכנע לאדישות. מבלי להיכנע לאדישות, לסביעות רצון עצמית. מה זה סביעות רצון עצמית? מכיוון שקשה לך להשלים עם תכונה שלילית מסוימת שלך, אז אתה מבסוט מזה שיש לך תכונה שלילית במקום לתקן. זה נקרא סביעות רצון עצמית, כן? בוא נאחי, אתה קמצן? מה, זה בסדר, ככה אני בסדר, אני רוצה, אני שמח בחלקי. איזו עשיר השמח בחלקו, אני קמצן, בסדר, אני קמצן. אין שום בעיה עם זה, יש לך בעיה עם זה? חפש לך מישהו אחר. זה נקרא סביעות רצון עצמית. אז או אדישות, קהות חושים, או הקצה השני של סביעות רצון עצמית, והדרך האמצעית זה יחס, כן יחס, כן יחס, לא אדישות ולא. סביעות רצון זה כן יחס, אבל יחס לא מדויק. איזה יחס? שנאה רוחשת. כלומר, להיות שבע רצון מהמידה שלי שצריכה תיקון אני לא יכול, להיות כהחושים ואדיש כלפי המידה אני לא יכול, אז מה אני עושה? אני שונא את עצמי. גם בעיה רצינית מאוד. אנחנו מציעים את הדרך הרביעית של להתמודד עם האתגר. בדרך של התפתחות. לא אדיש, לא שבע רצון ולא שונא. יחס שרואה במציאות הזו הזדמנות להתפתחות, לשכלול החיים. בכל הנוגע לעצמנו, אני מציע גישה של השלמה, נטולת צביעות רצון עצמית, לדוגמה. ופה יבואו, כן, בהמשך, שרשרת של סיפורים שמדגימים לו יפה את היחס נעדר הסביעות הרצון העצמית, או האדישות והשנאה. נראה כאן כמה דוגמאות להתנהגויות הולמות, שהן דוגמאות יפות, איך הדברים צריכים באמת להתנהל. אז נצור כאן. שיח מחר, בבקשה.